27, עכשיו אצלנו כאן ברדיו קול ברמה. בוקר טוב, חבר הכנסת אורי מקלב.
בוקר טוב, הרב מקלב.
אוסטן?
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר גמור.
זהו, השתחררתם. זה נגמר כל הלחץ הזה שלפני?
זה מתחיל.
כאן מסביבתי אומרים שממחרת הבחירות הלחץ היה יותר גדול.
באמת?
כן, באופן טבעי. עכשיו צריך...
עכשיו הדרישות מגיעות.
למה? לא הכל מובן?
לא, ממש לא. אנחנו מתחילים הכל מההתחלה.
מי לא מבין?
צריך להתחיל. קודם כל, כל הסכם קואליציוני, כמו שאני עברתי אותו ועברתי כבר, אני כבר מהוותיקים, הוא מחדש את הכל, וכל פעם צריך, לפעמים זה אנשים אחרים, ולפעמים זה הסתכלות.
אבל ברור מה אתם רוצים, לא?
צריך אבל לשבת על כל הדברים האלה. תיקח דוגמה רק הבקשה הזאת לעשות הסכם קצר, ואחרי זה לקחת הסכם יותר רחב. שהיו דעות לכאן ודעות לשם, יש בזה מעלות, באמת
מעלות. איזה מעלות יש?
המעלות שאתה מוציא את השלטון, כל השרים האלה שנמצאים במשרד וכל רגע מנסים בכל רגע נתון איך עוד להמשיך במדיניות שלהם, ואתה צריך, אם אתה רוצה, וצריך ראש הממשלה ומי ושאר השרים.
ובשביל כמה ימים האלה כדאי להפסיד לטווח ארוך?
לא, יצחק, זה לא כמה ימים. מסע ומתן קואליציוני זה יכול לקחת הרבה זמן. אם כשיורדים לפרטים, בכל אופן, זה נכון שהמסע ומתן הקואליציוני שהביא אותו רב, מה שאני מכיר אותה, הוא מאוד ארוך, הוא יורד, הוא עשרות סעיפים, עשרות סעיפים. אני באמת יש מפלגות שסוגרות את זה מהר, בגלל שיש להם שניים, שלושה סעיפים, וזה נגמר.
אז רגע, אז מה בעצם אתה אומר? שכרגע הולכים לחתום על קצר ולא על ארוך?
לא, אני לא מתכנן, משהו באמצע.
מה זה באמצע?
זה עם הדברים המאוד מאוד מרכזיים.
שהם בוט.
זה מה שיהיה, אבל אין דבר שאנחנו חושבים שזה חשוב, ושיכול להיות חשש אחר כך יהיה קשה להוביל אותו, שאנחנו נביא אותו לשלב יותר מאוחר. יש דברים שיותר יורדים עם אנשי המקצוע לפני שכותבים את ההסכם, צריך לרדת אותו לפרטים, אבל ודאי בכותרות. אני אגיד לך גם... בגישה הזו, יש, כמו שאמרתי, יש עניין לעלות, זאת אומרת, לחזור לשלטון מהר, לא צריך הרבה להסביר, וזה מובן. כל יום שנמצאים שם, זה ממשיך להיות המדיניות הקודמת, ודבר שמצד שני, כשאתה היום בדרישות קואליציוניות, אז אתה, יש לך דרישות קואליציוניות, שאחרי זה אתה, מה, אתה ממשלה בשביל זה? והדברים האלה יכולים להיות חשובים לך בכל דבר. לכן, אני מקווה שנצליח להגיע.
ועכשיו לא תקימו ממשלה בגלל זה?
מה זה?
אותה שאלה קיימת גם עכשיו, לא תקימו ממשלה בגלל זה? אחר כך לא תפיל ועכשיו תקים.
לא, זה לא ממשלה, אבל כל דבר שהוא בהסכם קואליציוני, אז זה דבר שהוא דרך שרגילים בה. ואתה עוד לא הקמת את הממשלה, ואתה דחית את הממשלה, או שאתה לא מקים את זה מהר, ואתה יש לך דרישות.
למה הציבור חי בתחושה שהחד פעמי והמשקאות המתוקים, זה עומד בראש מעיינינו?
זה הסמל והדבר שכולם יודעים, דיברו על זה הרבה. זה לא שזה, קודם כל זה כן, זה הייתה, יש בזה גם סוג של אמירה, ורואים את זה שמהלך נעשה כדי לפגוע בציבור, הציבור רוצה גם לראות בדבר הזה מעבר, וזה לפעמים אולי גם החיסון, לעבר לדברים אולי שעומדים מאחורה נושא בריאות או לא נושא בריאות, ואנשים שיודעים שהנושא הבריאות לא עמד בראש, קודם כל זה לא עזר. והנושא, ניקח את השתייה המתוקה, זה לא עזר, הירידה הייתה ירידה מאוד מינורית באופן יחסי.
אבל פסקת ההתגברות זה הרבה יותר חשוב, והכשרות זה הרבה יותר חשוב.
זה ברור שזה נמצא, כל הדברים האלה נמצאים. גם בנושא הזה, לא היה ספק על הדברים האלה, אבל הסכם קואליציוני שהיה אמור להיות אצלנו, זה אולי בנוי מלמעלה מ-100 סעיפים.
אז עכשיו רגע, בעצם מה שאתה אומר, זה כרגע אתם מסתכלים על משהו ביניים, ומאוד מעניין אותי לדעת, האם זה רק ברמה של סור מרע, זאת אומרת רק להוריד את מה שעשו בעבר, או שיש פה גם איזה עשה טוב, דברים שאתם מתכננים נוספים?
ודאי, אנחנו מדברים על כל, לא יש ספק שבדברים שעכשיו דיברתם, גם זה קשרות, גם זה גירות, גם בנושא דיור.
מה, תפרט לנו, מה?
גם בנושא גירות כלכליות.
מה למשל בנושא גיור?
זה גם בנושא, זה גם נמצא ודאי שזה יהיה בכל הסכם, גם בהסכם קצר. ומתומצת, וגם הדברים האלה יהיו, זה ברור שזה מה ש...
מה בנושא גיור, למשל?
וברמה שמה, שאתם תוחמים את זה בזמן?
תוכמים, אפשר לתחום בזמן, אבל יש דבר שאתה
לא, עושה... לא, כן אפשר, לא רק שאפשר, גם צריך, רק שנייה, חבר הכנסת מקלב, לא רק שאפשר, גם צריך, כי הרי בסוף יש בגץ ברקע, אתה יודע, גם לזה, גם לגבי הגיוס.
ודאי, חוק הגיוס יהיה גם בהסכם קואליציוני הקצר.
אבל אין שום שוט. איזה שוט יש לכם כדי להגיד שזה יבוצע כל הדברים האלה?
בהסכם קואליציוני יש תמיד גם או לימית של זמן, יש תאריכים שגם זה לא...
אוקיי, לא מילו את זה, אז מה קרה?
יש צוות, אבל זה... זה נקרא... זה לפעמים היו טענות. כשאתה שומע בקואליציה שיש טענות נגד מי הראש ועד מפלגת השלטון, אתה עוד אומר, תשמע, הגענו להסכם, זה בהסכם קואליציוני, אתה לא מממש אותו, אתה לא מבצע אותו.
תגיד לי, את חוק ההתגברות, את פסקת...
אז לפעמים אומרים, למה אתה לא... למה אתה לא הצבעת, אז זאת אומרת, אתה מברך להקים ממשלה, אבל מצד שני אתה צריך גם להגיע ליעדים וליישום ההסכמים.
אבל על פסקת ההתגברות, אתם לא צריכים לחכות עד הקמת הממשלה. יש כנסת, בואו תעבירו את זה עוד לפני, זה יהיה גם יוכיח רצון טוב, גם
וגם
יהיה
ייתן פתרון לנתניהו שדי נמנע מזה כרגע.
גם יהיה יעיל.
אתה יודע שפסקת ההתגברות, הבעיה היא לא אצלנו. הבעיה יותר בליכוד. שהוא מתממה בעניין הזה, ואנחנו אומרים על זה, ולכן אנחנו מכריזים, ולכן אתה מדבר איתנו על זה, ואני מדבר איתנו, למה? מכיוון שאנחנו יודעים שיש התממהות, ועל אף שהיה ברור שזה חלק מהדגלים של כל המפלגות, של הפוזיציה הקודמת, הקואליציה העתידית יהיו בזה, יש קצת התממהות, ולמ שיש אחרים שטוענים שיש דרכים אחרות להגיע אותה תחליף.
מי זה בליכוד שאתה אומר, מה, נתניהו? תקרא לילד בשמו?
אני יודע, יכול, אתה... אומרים בשם נתניהו.
אבל אתה יכול להעביר את זה לפני הממשלה, אני שוב שואל. למה אתם לא עומדים על זה?
מבחינתנו, אנחנו... איך לעשות את זה?
למה לא עושים תנאי ואומרים, אנחנו לא הולכים לממשלה עד שזה לא עובר?
לא, אפשר גם ללכת לממשלה.
שום בעיה.
לא, אורי, אתה פרלמנטר ותיק, ואתה בעצמך העברת לא מעט חוקים פרטיים. אפשר עוד לפני הקמת הממשלה, פשוט להעביר את זה.
לא צריך שזה אולטימטום. אם אנחנו מסכמים על זה, אין לי ספק שזה יעבור. אנחנו לא נמצאים מצב שאנחנו לא מאמינים אחד לשני, ואנחנו הולכים על דרך משותפת.
ואם לא יסכמו, לא הולכים לממשלה?
אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אעשה את זה, אם אני לא אעשה חוק הגיוס קודם, לא זה, אנחנו לא הולכים לממשלה.
ואם לא יסכמו, אין ממשלה?
גם פסקת ההתגברות הוא אחד הדברים שאנחנו יודעים שגם אחרים נמצאים בתוך העניין.
הרב מקלב, אם לא יסכמו, אין ממשלה?
אנחנו, שום דבר, אני לא אוהב את הנוסח הזה של אולטימטום. הוא דבר מרכזי. פסקת ההתגברות הוא דבר מרכזי כדי לקיים גם את ההסכמים הקואליציוניים, כדי שאתה תוכל, זה הרי לא פסקת ההתגברות עובדת בפני עצמה. אני עכשיו בא להילחם עם בית המשפט. אנחנו מדברים על פסקת ההתגברות כדי שסעיפים בהסכם הקואליציוני יוכלו להתממש. אם אתה לא תעשה את זה, אז חלק כמו שאתם אמרתם כבר נמצאים בבגץ, וחלק דברים יהיו בבגץ. אז אתה לא יכול להתקדם, זה גם טעות שאנחנו, זה מלחמה בבגץ או לא בבגץ. היא לא, היא בעצם כדי ליישם את המדיניות שלך.
תגיד, זה נכון?
מי שבא ומדבר, והם מדברים על כל הזה שזה ערס בתי המשפט, הם לא מדברים...
וזה נתניהו לא מבין?
זה יהיה נכון להגדיר את זה שאתם במאבק הרגע מול הליכוד בנושא הזה?
אני לא חושב שיש...
לא, כי אמרת שבשם.
אני לא יודע אם זה בשם נתניהו או לא בשם, אבל הליכוד היום לא בא ואמר את זה בצורה נחרצת, אנחנו מקדמים את פסקת ההתגברות. זה מה שצריך להגיד, וממילה גם לא צריך, זה שאלה שנשאלו בתקשורת, עשו את זה כדגל לראות, להתקיף את הקואליציה הקיימת, ויכול להיות שאולי יש חשש מזה. אנחנו לא חושבים שצריך להיות חשש, אני חושב שכל הדברים האלה היו לפני הבחירות, זה לא דבר שהצץ עכשיו, איזו דרישה חדשה. הדברים האלה באו לידי ביטוי בעמדות הגושים או עמדות המפלגות לפני הבחירות, ומישהו הכריע בעניין הזה.
בוא נעבור רגע.
מצד אחד לבוא להגיש את זה עכשיו, להציג את זה כערס בית המשפט, ערס המדינה. מה שקורה היום באקטיביזם המשפטי זה גם ערס הדמוקרטיה.
בוא נעבור רגע לתפקידים.
ואנחנו עושים את דיקטטורה משפטית. כל אחד, אנחנו בטוחים וכל אחד שלם עם הדרך הזאת.
חבר הכנסת מקלב, בוא נעבור רגע לתפקידים, זה פחות חשוב. פתאום גיליתם את המשרד לשוויון חברתי?
זה לא משרד לשוויון חברתי. הרשות החרדית נמצאת כרגע בשוויון חברתי, לכן זה עלה הסדר היום. בסופו של דבר, יש לנו את המשרדים...
אתה יכול להציג לנו מה אפשר לקבל שם?
התיקים המסורתיים שאנחנו היינו רגילים להיות שם, שזה כמובן שזה גם רווחה, וזה גם תחבורה, וזה גם שיכון, והיו תקופות שזה היה גם בריאות וכולי, והפכנו זה גם למשרד חברתי, אלה הדברים החשובים. עכשיו צריכים לראות איזה משרדים יהיו רלוונטיים, ולכן זה שיהיה מישיבה עם הצוות המסע ומתן, כדי לנסות להתאים את התיקים לכולם, שכל אחד יוכל לקבל את התיקים שהוא חפץ, ואנחנו נשב היום, אנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים ברצונות שלנו.
אפרופו שוויון חברתי, ובכלל נושאים חברתיים, זה לקחת אותך רגע לקצבאות הילדים. אתה יודע, תמיד זה היה איזה סוג של דגל ביהדות התורה. גם היה אלפרט, אנחנו זוכרים את החוק שהוא העביר בזמנו, ואחר כך מי זה שבא וקיצץ לנו את הקצבאות הילדים. והפעם עושה רושם שאין כלום, שום דבר, שום מזכור. אני שאלתי זאת בשבוע שעבר גם כן, סליחה, מיד אחרי הבחירות, כן, בדיוק לפני שבוע, את חבר הכנסת מלכיאלי משס, ואני רוצה לשאול אותך, למה קצבאות ילדים נמצא מחוץ לתחום? למה כשהערבים עכשיו היו בממשלה האחרונה, הם קיבלו 35 מיליארד, ואנחנו כחרדים לא יכולים לבוא ולהגיד, כן, זו דרישה שלנו נוספת עכשיו.
נועם, לפני שהוא עונה, לפני שהוא עונה, אתה רוצה שהערבים יקבלו מעבר ל-53 מיליארד?
אתה תענה מה שאתה תענה, אני לא אומר את זה בצורה הזאת, רק אני אומר שכל עליה בקצת קצבאות ילדים היא עליה מאוד מאוד, כל שיפור, כל 50 שקל בקצבאות ילדים זה סיפור של ילדים. אנחנו רוצים לכוון את העזרה, אותה עזרה, הרי אין, כי אין, אנחנו לא מקדשים את השם של קצבאות ילדים. אנחנו מדברים על כך לעזור למשפחות המוחלשות יותר, החלשות, האוכלוסיות החלשות יותר, משפחות המרובות ילדים שיש להם יותר רצות, וצריך למצוא את הדרכים לעשות את זה בצורה הכי טובה. אני רק אגיד לך סתם מבחינה מתמטית, העלאה של 100 שקל, שזה סכום אדיר, בקצבאות הילדים נותנת לבן אדם בסופו של דבר 20,000 שקל לכל החיים, לכל הקצבה אולי, בחשבון, בלי, לא צריך שזה לימוד ליבה. וכשאתה מדבר על עזרה או הורדת מחירי הדירות וכולי, המשמעות היא הרבה הרבה יותר גדולה. ועוד דברים ועוד, ובחינוך, אם אתה מצליח לעשות השוואה בכל, ושזה יוריד את השכר לימוד, העזרה היא הרבה הרבה יותר גדולה מהסכומים האלה, וששם, וזה גם יותר ישים, אז צריך לראות את זה. זה שהיום קצבאות הילדים לא עולה על סדר היום, זה מכיוון שיש היום דרכים נוספות ודרכים שיותר יעילות כדי להיטיב ולעזור ובאמת לעמוד בכל היוקר המחיה והיוקר החינוך ויוקר השיקום.
וזה מגיע למקומות הנכונים, נכון?
במשכנתאות, כל מה שיש היום מסביב דבר כזה.
וזה מגיע למקומות הנכונים בצורה הזאת.
אני רק אומר, למה לא מדבר על משכנתות? משכנתות היום, אנשים משלמים 1,000 שקל יותר לחודש, גם כשמדובר בזוג צעיר. לא מדובר אדם שקנה דירה שנייה שלו ודירה להשקעה. אתה מדבר על הדירות הראשונות של זוג צעיר, והוא היום, לא משנה שזה לשנות את כללי המשחק בתוך כדי המשחק, אנשים יודעים, לקחו עד קצה הגבול כמה שהם יכולים להחזיר. זה נושא שצריך לדבר עליו. הוא חשוב מאוד. הוא חשוב מאוד מאוד.
טוב, אז אולי תלכו גם לשיקון ותדאגו לדיור עבור הציבור החרדי.
הם הולכים לשיקון.
אגב, ואולי זה גם באמת אומר שצריכים שר אוצר חרדי.
זה טוב מאוד, זה מצוין.
אתה בעד שדר יהיה בתפקיד?
אני בעד שהוא יהיה בתפקיד, ודאי.
יכול להיות שר אוצר...
יכול להיות שר אוצר מעולה. ויש לו את כל היכולות, ואני לא חושב שצריך, אנחנו מותר לנו להגיד, להסכים לזה, לניסיון לפסילה של מישהו רק בגלל שהוא חרדי.
מעניין אותי מה גפני אומר על זה.
יכול להיות שר אוצר חרדי כאשר יש שם בעיות הלכתיות כלשהן?
אז זה צריך לשאול. זה צריך לשאול אם יש בעיות. אין משרד שאין לו, אבל מי שנמצא במשרד, מי שנמצא בממשלה, שאנחנו לא נמצאים אולי בגלל הסיבות האלה, אז אני לא חושב שהמשרד הזה הוא יותר בעיה ממשרד הפנים.
טוב, זה מעניין. חבר הכנסת אורי מקלב, תודה רבה על הרעיון הזה.
שמחנו לדבר איתך.
שיהיה בהצלחה בתפקיד החדש.
אמן.
תודה.